טוב, שלום לכולם. נושא שלנו היום יהיה כריתת הברית בין יצחק לאבימלך, אבל נעשה קצת הקדמה. קראתי מאמר לפני הרבה מאוד שנים מתוך דעת מקרא לגבי הפלישתים. מתי התחילה תקופת הפלישתים? פלישתים היו העמים שפלשו מאזור כנראה כרתים, יוון, היו בים, הגיעו בים לארץ. התיישבו בעיקר איפה? מישור החוף איזה? הדרומי, מצוין, נכון, הדרומי. הם היו אויבים קשים של עם ישראל במשך כל ההיסטוריה. תקופת שמשון, הם שלטו על הרבה חלקים מהארץ. אחר כך תקופת שאול, גם התפשטו מהדרום, מרכז, צפון. אנחנו אפילו ששאול במלחמה שלו שהוא נפל, איפה זה היה? בגלבוע. כלומר, עד הגלבוע. ודוד התחיל להכניע אותם, מכה רצינית, ואני לא זוכר, נראה לי חזקיהו או מלך אחר כבר הכניע אותם כמעט לגמרי, אבל הם היו אויבים קשים של עם ישראל במשך כל ההיסטוריה. דרך אגב, פלסטינאים, מאיפה זה לקוח?
פלישתים.
כן, למרות שזה לא אותם... לא אותם צאצאים, נכון, קיסר רומא, אולי אנדריאנוס, החליט לשנות את שמה של ארץ ישראל למה? פלסטין, ושל ירושלים למה? איליה קפיטולינה. נכון, נכון. שינה כדי שלא ייזכר שמות הארץ, ירושלים. אז הפלסטינים של היום לא קשורים לפלישתים מבחינה גנטית, מבחינה רעיונית, יש הרבה הרבה מאוד קשרים, לא כאן המקום לפתח את זה, זה שיעור בפני עצמו. בכל מקרה, אנחנו פוגשים אותם לראשונה בנוח, שצאצאים, כסלוחים, פטרוסים, יצאו משם פלישתים, רש"י אומר, היה שם עריות, שם הצומה הפלישתית, ופוגשים אותם אחר כך בתקופת אברהם. אברהם אבינו, זוכרים? עם שרה, כן, אמר, תגידי אחותי, פחד, ואז לקחו אותה, ואז אבימלך חוטף מכות, הוא וכל הממלכה שלו, והוא אומר לו, למה אמרת שהיא אשתך ולא אחותך ולא אשתך? אמר לאברהם, ידעתי טוב אם יש לי עסק. כי אמרתי, אם הוא יגיד שזה אשתו, מה יעשו לו? יהרגו אותו. כי אין נראית אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. כשיש יראת שמיים, אנחנו, זה ביטחון. כשאין יראת שמיים, אפשר להגיע לכל הדברים הכי נוראים שבעולם. בהמשך, אבימלך קורט עם אברהם ברית. זוכרים? כמה מביאים? בואו נקרא את הברית.
אברהם,
אבימלך
היה פלישתי?
כן.
לא היה מלך גרר?
לא,
מלך
פלישתים.
גרר זה
פלישתי? כן, ישבו בגרר. אבל המלך פלישתים, כן, כתוב. אחר כך, אחרי הסיפור של אברהם ואבימלך, אבימלך קורט עם אברהם ברית. אני קורא את הפסוקים, כתוב בפרק כ"א, פסוק כ"ב, פרט וירא. ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו לאברהם לאמור אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה, ואז הוא רוצה שישבו שבועה, ואז אם תשקור לי ולניני ונכדי. מה זה ניני?
בן של הנכד.
מה זה ניני?
בן.
נין בתורה זה בן, היום נין זה בן של נכד, ואז אברהם אומר אני מוסכן להישבע, ואז קורטים ביניהם ברית, ואברהם מביא שבע כבשות ונשבעים, ואיך קוראים למקום ההוא? באר? באר? שבה. על כן קרא למקום ההוא באר שבה, כי שם נשבעו שניהם, ויכרתו ברית בבאר שבה, והייתה אש של בבאר שבה, וכולי, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. עד פה בסדר? מצוין. אחר כך, אברהם נמצא בקריית ארבע, סיפור של העקדה, שרה נמצאת בקריית ארבע. אברהם נפטר, פרשת השבוע שעברה, ופרשה שלנו כתוב לגבי יצחק והפלישתים. מה קורה בהתחלה עם יצחק והפלישתים? עוד פעם, יצחק מגיע לפלישתים, מה הוא מפחד? שיקחו לו את? רבקה. מה הוא אומר שהיא? אחותו. אותו סיפור בדיוק. אומר שאחותו, אבימלך מגלה בסוף שהיא לא אחותו. הוא מגלה שזה אשתו של יצחק, הוא כהה, אבימלך, האם זה טוב עם מלך או לא? שאלה טובה. יש אומרים שכן, יש אומרים שלא. ואז הוא מגלה שזה אשתו, כועס על יצחק, למה אמרת אחותי, כמעט לקחנו אותה וכו' וכו'. ואז אבימלך מצווה את כולם לא להתקרב אליו, ואז יצחק זורע בארץ ההיא, בשנה ההיא, 100 שערים. אני רוצה שתבינו קצת מה מדובר. זה לא הנושא שלנו, אבל אני כבר סקרנו את הפסוק הזה. יצחק זורע באדמה חולית, מדברית, ומצליח להצמיח פי 100. סיפרתי, אני חוזר כמה פעמים על הסיפור הזה. סיפור מרתק. אחרי הגירוש מגוש קטיף, גירוש הנורא, אז חלק מהמתיישבים הלכו לחולות חלוצה. עכשיו כמה יישובים. חלוצה זה בגבול עם מצרים. ולפני 8 שנים בערך היה טיול במכון מאיר. נסענו 4 אוטובוסים, משפחות, תלמידים, ליישובים שמה. קיבלנו שיחות מאוד מחזקות, והיה סיור גם בדרך. בסוף של הטיול הזה, היינו על האוטובוסים, ואמרו לנו, אחרי כמה דקות האוטובוסים יעצרו, תקטפו גזר, תפוחי אדמה, כמה שאתם רוצים. הכל מדבר. אוטובוסים נוסעים, עוצרים, פתאום רואים שדה ירוק. ירוק לגמרי, מדבר ירוק. ירדנו, זוכרנו אז 2 ילדים היו לי אז, בת שלי הקטנה, אמרתי לה, למשוך בגזר, למשוך בגזר, כן? כזה שטח קטן, מלא גזרים. המכון לקח שקים של גזרים, שקים! 50 שנה אנחנו פה, פשטידת גזר, מרה גזר, הכל גזר היה, מלא מלא גזרים. חכך תפוחי אדמה. הולכים תפוחי אדמה, חופרים, חופרים, מלא תפוחי אדמה. אמרו להם שמדינת ישראל, אז, הייתה מייצאת לרוסיה הגדולה טונות של תפוחי אדמה. מה אכלנו בשואה? קליפות תפוחי אדמה. ופה אנחנו מעצמה מבחינה חקלאית. אבל זה מדבר. איך זה יכול להיות? יש מסכת חולין, פרק כיסוי אדם, יש הלכה שוחטים עוף. או חיה צריך לחסות את הדם. אומרת המשנה, במה מכסים את הדם? בדבר שהוא מצמיח. דבר שיכול להצמיח, מכסים את הדם. אדמת סחף, אדמת חמרה, אדמה שמצמיחה. אבל דבר שלא מצמיח, לא מכסים את הדם. אתה לא יכול לחסות הדם עם דף. דף לא מצמיח, רק דברים שמצמיחים. אומרת הגמרא, במדבר לא מכסים. למה? כי מדבר לא מצמיח. מקשה תוספות במקום, מסוגיה במסכת עבודה זרה, שמשמע שמדבר כן מצמיח. קושיה, מחלוקת סוגיות. מדבר מצמיח או לא, אומר תוספות חידוש גדול. מדבר רגיל לא מצמיח, אבל כשעם ישראל נמצא במדבר, גם מדבר מצמיח. כשעם ישראל, האדמה חשה את בניה, אדמה נותנת, גם אדמה חולית, גם אדמה מדברית, כשעם ישראל במדבר, ותראו מה זה. גוש קטיף היה מעצמה אדירה. במדבר הצמיחו, ואחר כך, הערבה, תלכו לערבה. ערבה, בדרך לאלת. כמה יר... איך זה? תשובה, יעשה מדברה כעדן וערבתה כגן השם. מתקיים בנו פסוקי הנם. מאיפה זה? מיצחק. דרך אגב, אחרי הגירוש מגוש קטיף, חלק מהפועלים התקשרו למעסיקים שלהם. לא מצליחים להצמיח כלום הערבים. שום דבר לא מצליחים להצמיח. דני סיפר לי שהייתה איזו תלונה באום, שתלוננו שאולי שמנו רעל על האדמה. רעל, רעל, כי לא צריכים להצמיח. אבל לא מבינים שעם ישראל במדבר גם, וזה מכוח של יצחק. ויזרע יצחק בארץ ההיא בשנה ההיא. אומר השם, מה זה בארץ ההיא בשנה? השנה הייתה שנת בצורת. האדמה קשה מדברית ויצחק מצליח פי 100. מעשה אבות סימן לבנים. ככה גם אנחנו, כשעם ישראל מגיע לארץ, אפילו המדבר מצמיח. אני ממשיך הפסוקים, עוד לא הגענו לדף שלנו. אז אחר כך הוא מתאשר יצחק בגרר, ואז מה קורה? מי מקנה בו? הפלישתים, ויקנו אותו פלישתים. כל הבארות שחפר אברהם, סתמו לו אותו וכולי, ואז הוא חופר בארות, ובסופו של דבר אחרי שהוא מוצא עוד שלוש בארות, מתחילים את הפסוקים שלנו. מקום מספר אחד. ויעל משם באר שבה. וירא עליו אדוני בלילה ההוא ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. אין אומרים אל תירא אלא למי? שירא. למה הוא פחד? מה הוא פחד? אומר הרמב"ן, מקום מספר 4, אל תירא כי איתך אנוכי בעבור שהבריחו אבימלך מעליו מקנאתם בו, סילקו אותו, גירשו אותו, וגם רואה גרר רבו עמו, היה מתיירא פן יאספו עליו ויקו הוא וביתו. פחד? והבטיחו הקדוש ברוך הוא שלא יירא מהם והוא יברך אותו. יום למחרת כנראה, ואז נתן בליבם שהלך לפניו המלך אבימלך בכבוד גדול יותר מאשר עשה לאביו אברהם, כי בא עם פיחול שר צבאו ועוד הוסיף לאבי אמו רבים מרעיו. הוא מפחד, מה אני... אמר לו השם אל תדאג. יום למחרת כנראה, באים משלחת גדולה של אבימלך, בוא נראה את הפסוק. כ"ה, ויבן שם מזבח, ויקרא בשם אדוני וית שם אוהלו, אהולו, ויכרו שם עבדי יצחק באר. לקרוא בשם השם, כוונה לפרסם אמונת השם לכל מי שהיה סביבו, ואז העבדים שלו קוראים באר, הם קוראים ולא חופרים. מה ההבדל? נראה בהמשך. ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו ופיחול שר צבאו. מה זה אחוזת? מה זה אחוזת? איך? לא, כתוב ואחוזת מרעהו. ואבימלך הלך אליו מגרר, מי הלך איתו? אחוזת מרעהו. מה זה אחוזת, חברים? שני פירושים. פירוש אחד, אחוזת זה שם של מישהו. שם של מישהו. אחוזת מרעהו, רעהו, חבר שלו. פירוש שני, כמו שאופק אמר, אחוזה זה סיעה. חברים, כמו קבוצה, כמו אחוזים אחד בשני. בא עם הרבה הרבה חברים טובים שלו. פסוק אב זין, ויומר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי ואתם סנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם. אם הייתם במקום יצחק, גם הייתם מדברים למלך ככה? חוץ, עידו, עידו, ברור, אבל עכשיו, הייתם? אה? כן או לא? לא פשוט, זה מלך, עידו, זה מלך. מדובר במלך. מלך זה לא כמו היום שר ממשלת ישראל, שאפשר... מלך זה מלך. אבל יצחק הוא אמיתי. אומר הרלב"ג דבר נפלא, חמש, איך צריך ללמוד מכל פסוק מהנהגת האבות. חמש, שאין ראוי לאדם שיהיה אחד בפה ואחד בלב. אנחנו אומרים, אלוהי נצור לשוני רעה ושפתיי מדבר מרמתי, אמיתי. חשוב מאוד בחיים להיות אמיתי. אחד מהדברים שהשם שונא, קט הצבועים והחנפנים. תהיה אמיתי. עשיתם לי משהו לא טוב לפני כמה זמן, פגעתם בי, גירשתם אותי, הוא מוכיח אותם. למה עשיתם את זה? הלא תראה כי יצחק לא הכניף לאבימלך בבוא אליו, אבל הוכיחו על בואו אליו והוא שנאו, ושלחו מאמו. איך אני באתי אליך ואתה... נכון. לא, כנראה שהוא לא חשש. הוא היה אמיתי, יצחק, לא חשש, אמר מה שיש לי בו. גירשו אותו, מה הם באים עכשיו? מה הם באים עכשיו? כן? הוא לא סבל... מה? נכון, זה לא שהוא נכון. נכון? צודק, הוא לא מתחצף אליהם. הוא אומר, מה? גירשתם, מה אתם באים כאילו עכשיו? ואז הם עונים לו כפחת, ויאמרו ראו, ראינו. כי היה אדוני עמך, ונאמר, תהינה עלה בנותינו, בינינו ובינך, ונחרטה ורית עמך. מה זה ראו ראינו? ראו באביך, ראינו בך. ככה אומר רש"י, ראינו שהשם עם אבא שלך, השם איתך, ונאמר לעצמנו, תהיין העלה. מה זה העלה? העלה זה שבועה מצוין. מה זה עוד עלה? כללה, מצוין. עלה זה גם שבועה וגם כללה. למה השבועה נקראת עלה, שזה גם כללה, תשובה? כי אם אתה לא מקיים, כללו את מי שלא מקיים. כרתו ביניהם ברית, נשבעו, מי שלא עומד בדיבור, מקולל. לכן ברית נקראת גם עלה וגם שבועה. ונכרתה ברית עמך. ואז אמרו לו משפט מאוד 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 מוזר, כפתת. אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך, כאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה אתה ברוך אדוני. מה אומרים? מי יכול להסביר למה אומרים? אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב. ונשלחך בשלום. שלחו אותו בשלום? מה הם עשו לו? גירשו אותו. מה הם אומרים? בואו נבין פשט, מה הם אומרים? מה הם מקשקשים? לא נגענוך, עשינו עמך רק טוב, צדיקים הפכו להיות. מה? פשט, אז צריך להבין מה קורה. נשמע את השאלה הזאת, נראה אותה בהמשך. ויעש להם משתה, ויאכלו, וישתו. הייתם מסוגלים לעשות להם משתה? קשה. אבל תראו מה זה מדרגת הצדיקים. תראו איך אבותינו, כל מעשה שלהם כתוב בתנ"ך, כדי שאנחנו נלמד. שבוע שעבר דיברנו בנותן הדבי אליהו, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. אז דיברנו שאנחנו לא משוגעים שחושבים שיש לנו סיכוי להגיע למעשה כבי יעקב. הבאנו שני תירוצים על המאמר הזה. תירוץ אחד, כל אחד שמקיים את השליחות שלו, זה כמו אברהם יצחק ויעקב. בסדר? כל אחד השליחות שלו זה כמו... אבל פירוש שרבי בוני מפשיסחה אומר, מה זה מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? אין לך סיכוי להגיע לאברהם. אבל נגיעה. מתי יגיעו מלשון נגיעה. קצת לגעת במעשיהם, קצת להתקרב. אז אומרים, המקור מספר... 8 ו-9, נתחיל ב-8. אומר הספרי, התוכחה מביאה לידי שלום. קצת לגבי תוכחה, נרחיב קצת. מה זה תוכחה? מה זה תוכחה? איזה שמילה במקום תוכחה? מה עושים? בי? ביקורת. ביקורת. אנשים אוהבים ביקורת? לא. בטח לא ישראלים. באמת. אף אחד לא אוהב ביקורת, אף אחד לא אוהב תוכחה. אבל צריך לדעת, אחד מדברים שתורה נקנית בהם, אוהב תוכחות. אנחנו צריכים לדעת ללמוד לקבל תוכחות. למה אנחנו לא אוהבים תוכחות? כי זה מגיע ממקום... איך? כי זה מגיע ממקום לא אמיתי. אנחנו לא אוהבים תוכחות, כי זה מגיע ממקום שמי שמוכיח אותנו, אם זה המורה, אם זה ההורה, אם זה בן הזוג, אם זה החברים, אם זה מפלגות, אם זה... לא משנה מה. לא תמיד התוכחה נובעת באמת דאגה לי. היא נובעת מתוך כעסים, היא נובעת מתוך השפלה, היא נובעת הרבה סיבות. ולכן עוד בתקופת הגמרא אמרו שאין בן אדם שיודע להוכיח. אין. טוב. לא שמצוות תוכחה נגמרה, אבל אם אתה רוצה להוכיח, תנאי הכי חשוב, שזה שאתה מוכיח אותו, אתה
אוהב אותו.
או מה שאתה אומר, המלך, טובה תוכחה מגולה מאהבה מסותרת. טובה תוכחה מגולה מאהבה מסותרת. 3 פירושים ראיתי. אחד הפירושים, מותר לך להוכיח מישהו בגלוי, כמובן מלך לבן עצמו, לא ליד אחרים, מאהבה מסותרת. אם אתה בסתר אוהב אותו, תוכיח אותו. טובה תוכחה מגולה כשהיא נובעת מתוך אהבה מסותרת. ואז זה פועל. כי אם הילד, התלמיד, ירגיש שהמורה, ההורה לא אוהב אותו, זה לא יפעל. אבל תוכחה זה דבר חשוב מאוד מאוד בחיים. צריך ללמוד לקבל תוכחה. צריך ללמוד איך מדברים, איך מביאים ביקורת, אבל אם הביקורת נובעת בשבילי לדאוג לעולם שלי, עולם הגופני, קל וחומר, עולם הרוחני, לא צריך להיבהל מתוכך. אומר הספרי, מדרש על דברים, 8, התוכחה מביאה לידי שלום. דרך אגב, איפה ראינו בתנך מקרה ששמרו בלב ולא הוכיחו ונגמר ברצח? מי זוכר? גם יוסף, גם יוסף, אבל איפה ראינו בתנך על מישהו שלא דיבר עם מישהו, שמר לו, בסוף רק רצח אותו? ספר שמואל? אמנון ותמר. אמנון, הבן של דוד, אונס את אחותו, הבת של דוד מנשים אחרות. תמר סיפרה לאבשלום, אח שלה, מאותו אבא, מאותו אמא, מה עשה לי? קוראת שהיא... מה קרה, מה קרה? סיפרה לו. כתוב, כעס מאוד אבשלום על אמנון, אבל לא דיבר איתו מתו ועד רע שנתיים שלמות. במקום להוכיח אותו מה הסיפור, למה עשית, לא דיבר שנתיים. אומר הרמב״ם, דרכם של הרשעים שהם שומרים. פגעו בך, תדבר. אל תשמור בלב. אתה שומר בלב, זה לא טוב. תדבר. לא משנה מי פגע בך. בעבודה לא משנה מי, תדבר. אבשלום שנתיים לא דיבר עם אמנון, שמר שמר, מצא הזדמנות, מה עשה לו בסוף? רצח אותו. מהרמב״ם דרכם. לכן לא צריך להיבהל מתוכחות, צריך ללמוד איך מוכיחים, צריך לדעת לקבל תוכחות. אומר הספרי 8, התוכחה מביאה לידי שלום. וכן הוא אומר ביצחק, ויאמר עליהם, יצחק, מדוע שנתבתם אליי ואתם שנאתם אותי? שאנחנו רואים אתכם מה הוא אומר שם בסוף, וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. עוד נקודה, 9, גדולה ענווה שבה נשתבח יצחק אבינו עליו השלום. שהרי אבימלך גרש אותו ממלכותו, והיה מצליח בכל דרכיו ובכל מעשי ידיו. דכתיב, ויזרא יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה עם 100 שערים ויברכהו אדוני. ומרוב עושרו קינו בפלישתים. נאמר ויהיו לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה ויקנו אותו פלישתים. וכשבא לאבימלך להושיל אמנו כמעשיו, ומרוב ענוותנותו קיבלו בסבר פנים יפות והכילה והשקעו לו ולאנשיו, שנאמר ויעש להם משתה ויאכלו וישתו וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. וזוהי מידת הענווה והחסידות, שלא לשלם לעושה הרעה כרעתו ולשלם לו טובה תחת רע. זה מדרגות גבוהות מאוד. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אנחנו לא נמצאים במדרגה הזאת, לפחות נגיע. פגעו בנו לא לנקום, לא לשמור, לא לשנוא, אל תעשה לו משתה על זה, אבל ללמוד מיצחק. גם מרן הרב קוק זצ"ל, רדפו אותו רדיפות איומות, נכון? את הרב קוק. אחד מגדולי המבזים של הרב קוק, הבת שלו, היה לה איזו מחלה שהיה צריך לעשות לה ניתוח, אני חושב, באיטליה, בחוץ לארץ. והבריטים אסרו ליהודים לעזוב את הארץ, אלא אם כן, הרב קוק נותן להם אישור. סמכו על הרב קוק, הוא יכול לאשר מי להיכנס ומי לצאת. אז אותו אחד שהבת שלו חולה, שהוא גדול המבזים של הרב קוק, מה הוא יעשה? הרב קוק יעיף אותו, איך הוא כנס אליו? הוא צריך המלצה מהרב קוק, נכון? מה יעשה? תלבט, בסוף אמרו פיקוח נפש, דוחה הרב קוק. כן, פיקוח הבת שלו זה, נכנס, המזכיר ראה אותו, העיף אותו. לא הסכים שייכנס. הרב קוק שמע שיש איזה משהו, מה קרה? תכניס אותו. מה הסיפור? אמר לו, כתב לו מכתב המלצה, והוא העיד אחר כך על עצמו, שמעולם הוא לא כתב מכתב המלצה בחום כל כך גדול.
כן,
כן, סגר. אתם יודעים מה זה הרב קוק? אנחנו לא מדרגה של הרב קוק זצ"ל, אבל פגעו בנו לא לקחת ללב, לסלוח, זה חשוב מאוד. בטח לא לשמור, בטח לא ללקום. ככה לומדים מאבותינו הקדושים. לא רק יצחק דרך אגב, לא רק יצחק. על דוד ויעקב ואברהם, זה... ברוך השם, אלה אבותינו. נמשיך הפסוקים, אחר כך נחזור לפסוק שהתקשנו בו כפתת. למד א' וישכימו בבוקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום ויהי ביום ההוא, כלומר למחרת, הם התחילו לחפור יום קודם. אני חוזר לפסוק כ"ה, ויבן שם מזבח וקם בשם השם ושם לו, ויחרו שם עבדי יצחק באר. באותו יום מגיעה משלחת של אבימלך, פסוק למד ב', ויהי ביום ההוא, באותו יום שהם הולכים לעזוב, ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לא מצאנו מים. למה פה זה ויחרו, פה זה חפרו? ועוד שאלה למד ג', ויקרא אותה שבעה, על כן שמאיר באר שבע עד היום הזה. זה נכון או לא נכון? מצוין, עוד בתקופת אברהם, אני חוזר על הפסוק שקראנו בתחילת השיעור, עוד בתקופת אברהם, פרשת וירא. או, מצוין, אתה מתחיל כבר תירוצים. כתוב ככה, עם אברהם, ויחרטו ברית, על כן קרא למקום ההוא באר שבה, כי שם נשבעו שניהם, ויחרטו ברית בבאר שבה, ויקם אבימלך ופיחול וכו'. אז זה כבר נקרא שמה באר שבע. למה אתה אומר שבגלל יצחק קראו לה באר שבע? נתחיל. אומר המלבי מקום מספר 6, ויהי ביום ההוא למעלה אמר, ויחרו עבדי יצחק באר, שהוא התחלת הקריאה. וביום שלאחריו יגידו לו שנגמר הקריאה ביום אחד, שעל זה אמר אשר חפרו, שהוא הגמר, ושמצאו מים שהם ממעיין. אתם יודעים מה ידע בין בור לבר, נכון? בור אני חופר באדמה, בור, מחכה למה?
גשם.
יש בורות מים בירושלים, לא חסר, גשם. באר אני חופר באדמה, מצפה להגיע למה? למטאו, מעיינות, ואז יש לך קבוע, פה זה באר. הבאר צריך לדעת איפה למצוא, זה הרבה סייעתא דשמיא גדולה. אז אומר המלבים, שש, ויהי ביום ההוא למעלה אמר ויחרו עבדי יצחק באר, שהוא התחלת הקריאה, וביום שלאחריו יגידו לו שנגמר הקריאה ביום אחד, שזה אמר אשר חפרו, חפרו זה סוף הקריאה. ושמצאו מים שהם ממעיין, ועל כן קרא שמה באר שבעה, שהיה הבאר השביעי שקרה. כי ג' בארות של אברהם שהפלישתים סתמו, הוא חפר בחזרה. וג' בארות שחפלו בנחל גרר, עסק סתנה ורחובות. וזה היה באר השביעית, והנה בימי אברהם קרא למקום ההוא באר שבע, רק למקום של הבאר והאשל, שהוא נטע אשל, והעיר לא נקראת עדיין בשם זה. ועתה עברו מלא שנים מאז, שיצחק קרא גם כן בשם שבעה, נעשית באר שבע שם כולל לכל העיר, ושם זה נשאר עד היום הזה. בסדר, אברהם קרא לבאר, יצחק קרא לכל האזור. תירוץ אחר, הנציב שבע, עד היום הזה. כי מאז שהפר אבימלך ושרה את הברית, הם כרתו עם אברהם ברית והפרו את זה, פגעו ביצחק. הם אמרו שלוש דורות, תשקור לי, נינוח נכתי. כי מאז שהפר אבימלך ושרה הברית, שינו השם, כדי לשכוח השבועה ולא יהיה להם למזכיר אבון, לא נעים. סילקו את יצחק, שינו את השם של באר שבע, כי שבע זה מזכיר את מה? שבועה, את הברית. אז הפכו אותה למשהו אחר. ועתה כשחזרו וקרתו ברית שיש בה גם עלה כללה, וגם מזדמן שחפר הבאר ההיא השביעי וקרא אותה שבעה, חזר השם כמו שהיה ונשאר לדורות. וזהו שכתוב כאן על כן... על כן שם העיר, ולא כמו באברהם, דכתיב על כן שם העיר. דש... איך? כן, על כן קרא שם העיר. דשם טעם על קריאת השם, וכאן טעם על שלא נשתנה עוד השם מצא. אבל למה שבה ושבע? כמו שתומר אמרת יפה, שבה זה על שם מה? שבועה, ושבע על שם? הבאר השביעית, מצוין. שבע בארות, זה הייתה הבאר השביעית. היום נוסעים מירושלים לבאר? שבע, לא שבה. השם שיצחק השתמר נשמר עד היום הזה, כמו שכתוב בתנ"ך. מצוין. נחזור לפסוק כ"ט. היא אומרים לו, אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה ברוך השם. שאלנו מה הם מקשקשים? מה הם משקרים? הם רצו לפגוע בו. מצאתי חידוש נפלא ביותר, אומר אותו הרב בידרמן בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, נקרא 10 נפלאות למדנו בתורתו של הרב הקדוש הקדושת לוי, זכותו יגן עלינו לבאר במה שנאמר, אם תעשה עמנו רעה, כאשר הונגענוך, וזה לשונו. ציטוט של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. נראה, כי ידוע מה שכתב בעל הטורים, שאבי מלך רצה לעשות רעה ליצחק, אפס, אלא שהשם יתברך הפכו לטובה, שהשם יתברך מהפך כל הרעות לטובה, עיין שם. וזהו שאמר אבי מלך, אם תעשה עמנו רעה, שאם תרצה להרע לנו, ודאי יתהפך לטובה, והראיה הוכחה, כאשר לא נגענוך, שאנו היינו חושבים להרע לך, והשם יתברך הפכו לטובה, ועשינו עמך רק טוב, וכיוון שמידתו יתברך להיטיב, כן אם אתה תרצה להרע לנו, יתהפך גם כן לטובה. לכן עשה אתה עמנו טובה, כיוון שסוף סוף יהיה טובה. הבנתם? לא כל כך, הוא מסביר. ביאור הדברים, תהיו מורכזים, זה חשוב, נקודה חשובה מאוד. ביאור הדברים, על פי מה שכתב בעל הטורים, שמתחילה ביקש אבימלך להרוג את יצחק, ולא הייתה בידו, ונהפוך הוא. כי לא רק שהקדוש ברוך הוא יצילו מידיו, אלא אבימלך הוכרח גם כן לעשות לו טובה וברכה, ויצחק מצא בארץ ההיא, מאה שערים והרבה בארות מים, גם צונו וממונו נתרבו מאוד מאוד, כי השם היפך לטובה ולברכה את כל הרעות שזמם אבימלך. אבל הוא משתגע, הוא רוצה לעשות לו רעות, מצליח או לא מצליח, הכל הופך לטובה. שימו לב עכשיו את מה שהוא אומר. ובראות אבימלך הדבר המופלא הזה, איך שהשם מתברך, הפך ליצחק הרעה לטובה באופן נעלה, נתברר אצלו הדבר כל כך בפשיטות לאבי מלך, שאדון כל הארץ הופך הרעות לטובה למי? לכל ברואי עולם המאמינים ובוטחים בו. אם אתה באמת מאמין בהשם, כל הרעות יהפכו למה? טובה. עד שבעצמו אמר ליצחק באופן מוחלט, לא תוכל להרע עמדי. למה? מאחר שהנני מאמין כעת באלוהי השמיים והארץ. יצחק הצליח להביא את אבימלך לדרגה גבוהה מאוד באמונה באותו שלב, כמה רגעים, לא יודע כמה זה החזיק מעמד. אז הוא אומר, אני מאמין כל כך עכשיו בהשם, שגם אם תעשה לי רע, אתה יצחק תעשה לי רע, וזה יהפוך למה? לטובה. ברור שגם אם תרצה להרע לי, השם יהפוך לי הכל לטובה. אז מה עדיף? שתעשה לי ישר? טוב, מצוין. וכמה עלינו להאמין בזה, חברים יקרים. שכל מה שקורה בעולם, כל מה שקורה, כשהכל טוב, קל לראות מה קורה כשיש רע. אני רוצה לקרוא לכם סיפור, ורק קצת להרחיב בסיפור הזה. מעשה ביהודי שעבר את תלאות השואה וסבל איסורים רבים אשר אי אפשר לתארם כלל. והנה לקראת תום המלחמה, כאשר ראו הנאצים יימח שמם וזכרם, שתוך זמן קצר יכניעו צבאות בעלות הברית, הודיעו לכל יושבי המחנה שכל הרוצה יבוא ויקבל לחם לשובע, כן? והיא כאשר ראה כן היהודי, הלך כמה פעמים לעמוד בתור לקבל עוד מעט מהלחם. אחר שאסף כמה מנות בציקלונו, בתרמיל שלו, הוא הלך כמה פעמים בתור לקחת לחם, כי הם עשו הנאצים, מחשימם, עשו את זה כדי שיראו בעיני העולם כאילו הם בסדר, שהם לא רצחו ולא, אז כאילו הביאו להם הרבה לחם. אז אותו יהודי לוקח, אסף כמה מנות לחם, ואז כדי שם אותם במיטה. אך בדרך תפסו אותו כמה שבויים רוסים, אשר חרפו אותו וגיטפו אותו שהוא גנב וגזלן. אולם עלה לא שט ליבו עליהם, כי אמר בליבו, גם הם שבויים כמותו, לא קשורים למעשי, לא הסכים להביא להם טיפה מהלחם שהוא אסף. אך הם לא הרפו ממנו, כאשר הגיעו לחדרו, התנפלו עליו, היכו אותו מכות אכזריות, לקחו את כל הלחם, ולא השאירו בידו אפילו מנה אחת להשביע את נפשו. כך שכב על הארץ שוטט דם, ליבו שבור לרסיסים, אפילו לבכות לא יכל. מתוך צערו, בכה לריבונו של עולם, צעק לריבונו של עולם. ריבונו של עולם, אם רצית ליטול את נשמתי ממני, הרי היה בידך לעשות כן בכל רגע ורגע מהחמש שנים האחרונות ששייתי במחנות המוות. ומשלא עשית כן, משמע שבחרת בי להמשיך לחיות. ואיך אמות עכשיו אחרי שעברתי את כל התלאות והאיסורים? מתוך הרגשות אלו נרדם על הארץ. בשעות הבוקר פתח היהודי את עיניו, והנה קרני השמש זורחות אל תוך חדרו. לא הבין מה קורה, איך פתאום שמש? הרי בכל שנות המלחמה היה מתעורר בכוח על ידי הרשעים, טרם עלות השחר, ונשלח מיד לעבודת המחנה, ואז היו פוקדים וסופרים את כל האסירים בהשפלות גדולות, ומי שלא התייצב בזמן נחרץ דינו למוות. אז איך פתאום שמש? הוא היה רגיל לקום ב-4 לפנות בוקר. ויקום אש מיטתו, והנה מבחינו שכל חבריו יושבי המחנה והאסירים הרוסים הרשעים שוכבים מתים ללא ניע. או אז הבין שצוררי היהודים לא חפצו בחלוקת לחם להסביעם טרם השחרור, אלא להורגם. שמו רעל בתוך העיסה, וכל מה שחשב אמש שחרב עליו עולמו, לקחו לו את הלחם, עיקו אותו, זה הייתה הצלתו. סיפור מדהים. אבל סיפור יפה. אבל החוכמה לראות את השגחת השם, לא כשאתה רואה את הטוב. מה קורה כשאתה לא רואה את הטוב? הרי ברור שכל מה שהשם עושה הכל זה טובה. כולנו יודעים את זה. אבל לא תמיד אנחנו רואים את זה. יש חידוש גדול שנודע ביהודה בשם רבי אפרים, לא זוכר את שמו, הוא מקשה קושייה חזקה. כתוב במגרה מסרת ברכות, על בשורות טובות מברך. טוב האמת. בשורות רעות, ברוך דיין, האמת. כך הגמרא אומרת. משאירה הגמרא ואומרת, אבל לעתיד לבוא, נברך גם על הבשורות הרעות, נברך הטוב והמטיב. מקשה הנודע ביהודה קושייה גדולה. מה קושייה?
מה השתנה לעתיד לבוא?
מה השתנה? מה קושייה?
אני איתו שלא יהיה בשורות.
מצוין, לעתיד לבוא, לא יהיה רע. הכל יהיה טוב. אז איך אתה אומר לעולם הבא, נברך גם על הרעות, הטוב, אין רע בעולם הבא. חושי חזקה. אומר דבר נפלא. אומר, ודאי שאין רע, אבל נגיע לעולם הבא, נגלה פתאום שכל הצרות שהיו לנו בעבר, הכל שימש בסוף למה? לטובה. אז נברך פעם שנייה, מה שברכנו בעבר כשקיבלנו צרה נוראית, דיין האמת, שנגיע לעולם העתידי, נראה את העולם הברור, נדע שכל הצרות שהפרט עבר או עם ישראל עבר, הכל בסוף ויצא מזה טוב. זה היה רע, אבל לטובה. ביהדות לא אומרים חס ושלום שהטוב הוא רע. חס ושלום. אומרים לטובה. כל מה שהשם עושה הכל לטובה. גם זו לטובה. לעתיד לבוא נהיה מדרגת ברור, אמונה, ודאות כל כך גדולה, שנבין איך כל הצרות, עודך השם כי ענפת בי, תשור הפכה את נחמנו, נודה לקדוש ברוך הוא שהוא ענף בנו, כעס עלינו. בואי המלבים, עודך כי עניתני ותהי לי לשוע. שני פירושים, עניתני משון ענית לי, פירוש שני, ענית אותי. ענית אותי, תודה לך השם, גיליתי בסוף, שיצא מזה ישועה. אבל לא תמיד אנחנו רואים את הישועה. ושמסיים בדבר נפלא, אנחנו אומרים כל יום, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. נכון? מה הקושי? מתחילים בהווה, נכון, אין פסוק כזה, אבל זה חיבור של כמה פסוקים, מתחילים בהווה השם מלך, עוברים לעבר, ממשיכים בעתיד. חצי זה כתוב, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, למה מתחילים בהווה? שמעתי משל נפלא שמסביר את מה שאנחנו דיברנו עכשיו. מעשה באדם שהיה צריך להתגייס למדינה. ורצו לבדוק כמה הוא נאמן למדינה. שאלו אותו, האם אתה מוכן לוותר על הבתים שלך לטובת המדינה? ויתר או לא ויתר? ודאי. מוכן לוותר על השדות? ודאי. על הקרמים? על הכל. מוכן לוותר על התרנגול? תרנגול, מה פתאום? לא מוכן לוותר בשום פנים ואופן. לא גיסו אותו, לא נאמן. מה זה, תרנגול לא מוכן לוותר? חזר הביתה. מה קרה? למה לא? סיפר להם, אתה משוגע. בתים ויתרת, שדות, קרמים, תרנגול לא ויתרת, מה קרה לך? אמר להם, שדות, בתים, קרמים, אין לי. יש לי רק תרנגול. אני אוותר על התרנגול? מה פתאום? נכון, אין לו. מה שאין לנו, קל להגיד. אותו דבר, להגיד השם מלך על הצרות בעבר, קל, נגמר. נגמר הצרות בצבא, נגמר הצרות שהיו בכל מיני, כל אחד בתחום שלו, פיתרו אותו ועכשיו הוא עובד, לא פיתרו אותו. על הצרות בעבר קל להגיד השם מלך. על הדברים בעתיד ודאי שקל להגיד השם ימלוך, ודאי שיהיה טוב. נראה אותך אומר בהווה. רוב הצרות שלנו אנחנו פוגשים בהווה. ההווה זה מה שאנחנו חיים איתו. קשה בהווה, יש הרבה צרות. רווקות מאוחרת, פיתורים מעבודה, כלכלית, ביטחונית, הפרט, הכלל. פה נבחן האמונה שלנו, לא על מה שהיה בעבר, לא מה שיהיה בעתיד. על ההווה. לכם מתחילים השם מלך, להמליך את השם בהווה שלנו. נזכה בעזרת השם, נדבק מאוד של האבות הקדושים. איזה אמונה בהשם, בכל הצרות שעברו, תוך כך נקח כוח להתמודד עם כל הדברים בחיים ותבוא גאולה שלמה במהרה בימינו.